אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את מאמר החירות. אנחנו בעמוד 420, כותרת חירות היחיד. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור.
נו, אחרי שאנחנו בדקנו, ראינו, למדנו, שמענו מבעל הסולם, אז זה שאנחנו נולדים עם תכונות שלא בחרנו, ובמשפחה ובתנאים שלא בחרנו, ומקבלים את החינוך שלא בחרנו, ובקיצור מייצבים אותנו בכל הדברים שאנחנו לא בחרנו. זאת אומרת, אדם בעולם שלנו הוא סך הכל עשוי, כן? על ידי ההורים ועל ידי הסביבה, על ידי החברה, ואין לכן לא שום חירות ואין ממי לשאול. זה לא אדם, זה סך הכל איזושהי מכונה קטנה שכך נפעלת. נראה לו שזה הוא חושב, שהוא רוצה ושהוא עושה. לא, לא חושב ולא עושה ולא כלום. אלא אם כך, בשביל מה כל הבריאה? אם אנחנו מדברים על המחשבה שישנה בטבע, רצון, כוונה, חוכמה גדולה, מה יש לחכם כזה כמו הטבע, אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה, כן? לכוח העליון הזה אדיר, שיש בו שכל ורגש ואולי הכל 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 הכל, ודאי ועוד יותר הרבה ממה שיש בכל הבריאה תחתיו. כן? כמו שאנחנו מגלים מתוך מחקר שלנו בבריאה, כן? במציאות, שברא כל כך הרבה דברים חכמים בצורה שאנחנו לא מסוגלים, אנחנו רק מגרדים קצת מהטבע הסובב, ומזה יש לנו מדע שאנחנו לא, מתבלבלים ולא יודעים מה ומו, ועוד לא התחלנו לגלות הכוחות וצורות ויחסים וקשרים מה שיש בכל המציאות הזאת, שמזה באה לנו כל החוכמה שלנו, כן? לומדים הכל הרי מהטבע. אז השאלה היא כך, בשביל מה ברא? אם סך הכל צריך את המעשה הזה שיהיה תחתיו כל מיני צורות החיים, קיום, שהם התנהגו בדיוק לפי ההפעלה. הרי אם ידוע התחלה והם ידוע הסוף והכל זה קיים ללא בחירה חופשית, ללא שום חשבון מעצמם של הנבראים האלו בצורה החלטית, אז אין תועלת, אין תועלת מזה, כי ברור מה שיקרה אפילו אחרי אלפי שנות ההתפתחות. אמנם שכלפי הבורא, כלפי הטבע, אין בכלל עניין של זמן. אז מה אם כך קורה? ישנה באמת איזושהי פעולה מצד הנבראים באיזושהי צורה, באיזשהו מקרה, באיזשהו קטע, שרק בשביל זה היה כדאי לברוא אותם וכל המציאות הזאת, בשביל קטע הזה או לא? וכאן אנחנו מגיעים באמת לשאלה העיקרית, איפה היא הבחירה החופשית שבשבילה הבורא באמת ברא את הכל, ואולי יש מיליארדי שנות אור ומרחקים ואין סוף עולמות ופרצופים מול רכוניים וגם כן גשמיות שלנו, וכל זה רק כדי אולי שברגע אחד בחיי האדם הוא יעשה איזושהי פעולה מעצמו, ואז זה כדאי ששנייה הזאת היא באמת נותנת משמעות לכל היתר, אמנם שהיא כאילו לא נראית בכלל לנו, לא מורגשת שהיא בכלל קיימת, ושאנחנו מסתכלים על כל הבריאה אומרים בשביל מה. ואם אנחנו מוצאים אותה הנקודה שאנחנו כן מוסיפים שם את הגרם אחד מעצמנו, אז כל המציאות מתחילה להעיר, ואנחנו רואים שבאמת זה איך להגיד, פשוט הדברים נפלאים, אינסופיים. אז צריכים לברר איפה כאן נמצאת בכל זאת בחירה חופשית. לא יכול להיות שקיימת משהו, קיימת המציאות, אם לא בחירה חופשית. ככה לפי השכל שלנו, לפי היגיון שלנו. כי אחרת אין טעם לחכם, כן? כי הטבע, כבורא, שזה אותו דבר בעצם, כן? לברוא משהו. מעשים שלו אז אין בהם שום משמעות. לא. ואם כן, אז איפה הבחירה החופשית, שזה דבר היחיד, ואנחנו חייבים למצוא את זה, כי בלי זה כל החיים שלנו הם מתוכנתים, מתוכננים, ואנחנו שם בהם כמו הבובות, כן? שמנועלים, ולכן למצוא נקודת הבחירה החופשית, ולהשתמש בה, להיכנס בה, להגיע אליה, וממש לממש, זה כל העניין של האדם. אז סוף סוף הגענו למצב שמה הוא אומר? חירות היחיד. חירות ממי? מהבורא, מהפקודות שלו? ודאי שכן. איך אני יכול להיות במנותק ממנו? כי אם אני מחובר, אז אני לא אני. זה הוא שברא אותי ומנהל ב-100%. זאת אומרת, החירות הוא לא מאנשים אחרים. הוא לא מעצמי אפילו, חירות הוא קודם כל ממנו, כי הוא הכל. אז ברא איזה מצב שבו אני יכול להיות מנותק ממנו. שווה לו, מעליו, זה אני לא יודע, אבל מנותק קודם כל. מנותק מהפעלתו. ואז אני חופשי. ואז מה לעשות עם החופש שלי הזה? מה, איזה יכולת אני מקבל אז? עם איזה מחשבה, עם איזה הרגשה, עם איזה מעשה אני ממלא את החלל הזה שהוא פתאום נעשה בשבילי, התגלה בשבילי. האם אנחנו יודעים על זה? בואו נראה. יש כאן הרבה עוד מה להוסיף, אבל בינתיים. חירות היחיד. זאת אומרת, מאמר החירות, הכותרת.
כותרת חירות היחיד.
בבקשה.
ואתה באנו לידי הבנה גם בחירות היחיד על תוכנו המדויק, אשר זה אמור רק על בחינת גורם הראשון, שהוא המצא, שהוא בחינת חומר הראשון של כל אדם, דהיינו על כל בחינות הנטיות הבאות אלינו בירושה מאבותינו ואבות אבותינו, אשר באלה נבדל האחד ממשנהו. כי תראה אשר אלפי אנשים שסביבה אחת לכולם, גם באופן ששלושת הגורמים האחרונים פועלים כולם במידה שווה, עם כל זה לא תמצא ביניהם שני אנשים שיהיה להם תכונה אחת, והוא מטעם שכל אחד מהם יש לו מצא מיוחד לפי עצמו לבדו, שזה דומה כמו המצא של החיטה, שאף על פי שמשתנית הרבה מכוח שלושת הגורמים האחרונים, עם כל זה תישאר עליה צורת החיטה הקדומה, ולעולם לא תקבל צורת מין אחר.
מאמר לא יודע. אז איפה חירות היחיד? אני לא מבין. איזושהי כותרת קצרה, חירות היחיד. ואתה נבהר, ואתה באנו לידי הבנה גם בחירות היחיד, על תוכנה המדויק. אשר זה אמור רק על הבחינת גורם הראשון, שהוא המצא. במצא יש לנו חירות? לא, אנחנו כזה, זה, זה, זה בא לנו ככה. שהוא בחינת החומר הראשון של כל אדם. דהיינו, על בחינת תקרא בבקשה.
דהיינו, על בחינות הנטיות הבאות אלינו בירושה מאבותינו ואבות אבותינו.
נו, אז איך אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו? מסוגלים או לא? אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מהם, ואם כן, למה אני, הוא מצביע על זה שזה בחינת החירות? אשר באלו נבדל אדם משני, זה ברור שאני בזה נבדל מהשני, אבל איפה כאן החירות? כי תראה, אשר אלפי אנשים שסיבה אחת לכולם, גם באופן ששלושת הגורמים האחרונים כן, פועלים כולם במידה שווה, עם כל זה לא תמצא ביניהם שני אנשים שיהיו להם תכונה אחת. זה ברור, כי אם מלכתחילה מהמצע הם כולם שונים, אפילו שנמצאים אחר כך בסביבה, אותו סביבה, מקבלים בדיוק אותו דבר. אבל אנחנו רואים שכולם יוצאים שונים, כי המקור שלהם הוא שונה, כן? המצע שונה. והוא מטעם שכל אחד מהם יש לו מצע מיוחד, לפי עצמו או לבדו, שזה דומה כמו שמצע של חיטה, שאף על פי, נו וכו' וכו'. אני לא רואה טוב. אז ברור, אבל עוד לא מבינים מאיפה אז יש חירות היחיד. אנחנו יכולים להגיד כן, שלפי המצע, כל אחד מהם יש לו מצע מיוחד, כל אחד מיוחד. אבל זה לא אומר שהוא נמצא בחירות. אז על כל אחד פועל כוח אחר, כל אחד מתפתח בצורה משלו, אבל הוא בעצמו לא חופשי. או שמושג חירות זה לא כמו שאנחנו חושבים מלכתחילה, אולי זה במשהו אחר. זה שאני שונה משני ומשלישי, זה לא מקנה לי חירות. כך אנחנו מבינים בינתיים, נכון? זה שאני בצורה מיוחדת אז נפעל מאותו כוח, נגיד האור העליון פועל אל כולנו יחד, אבל כל אחד עם הרשימות האחרים, אז כל אחד מתפעל אחרת, מתפתח אחרת. נו אז מה? בכל זאת אף אחד לא חופשי? בבקשה.
כותרת: הצורה הכללית של המולידים אינה נאבדת. כן הדבר הזה, אשר כל מצע שפשט הימנו הצורה הקדומה של המולידים ולבש צורה חדשה מכוח ג' גורמים שנוספו אליה ומשתנית הרבה על ידיהם, עם כל זה, הצורה הכללית של המולידים לא תובד הימנו ולעולם לא יוכל לקבל צורה של אדם אחר שדומה בערכו, כשם שהשעורה לא תדמה בערכה להחיטה. שהרי כל מצע ומצע יש לו לעצמו שלשלת דורות ארוכה מכמה מאות דורות, אשר אותו המצע כלול מהמושכלות שבכולם, אלא שאינם מגולים בו באותן הצורות שהיו נמצאות באבותיו, דהיינו בצורות של מושכלות, אלא רק מבחינת פושט צורתם, ועל כן עומדים בו רק בצורות של כוחות פשוטים שנקראות נטיות טבע ואינסטינקטים, מבלי שיודע טעמם להבין למה עושה כן. ולפיכך לא יצויר לעולם שיהיו שני אנשים בתכונה שווה.
אז זה שאני נמצא דווקא ונשאר דווקא בתכונות שהם נמצאות ברשימות שלי, ורק ברשימות שלי, כתוצאה מכל השרשרת שהייתה לפניי, כן, של המולידים, וזה מגיע אליי ונמצאת בי, ואפילו שאני מחליף איזושהי צורות חיצוניות, הנטיות האלו, הנתונים האלה פנימיים, הם נשארים ואני לא יכול לעשות איתם כלום. זה החירות היחיד. דווקא בזה שאני נבדל מהשני ונמצא בדיוק, ואף אחד לא יכול לעשות כאן כלום. כן? מה שלא יהיה. כן? איזה השפעת הסביבה לא תהיה, אני בכל זאת נשאר עם הנטיות הללו יחד. אולי לזה הוא קורא שזה חירות היחיד. זאת אומרת, לא לקבל מאחרים מה שגם כן אופייני בשבילהם, את המצע שלהם, שלכל אחד יש את הרשימו שורש נשמה משלו, יכול להיות, זאת אומרת, משהו הקבוע בכל אחד שלא משתנה. יכול להיות, אני לא יודע, בינתיים אנחנו קוראים יחד. הלאה.
כותרת חיוב, השמירה על חירות היחיד. ודע שזהו הרכוש האמיתי של היחיד שאסור לפגוע בו או לשנותו. כי סופם של כל אלו הנטיות הכלולות במצע להתפעל ולקבל צורות מושכלות, כשיגדל אותו היחיד ויעמוד על דעתו, כמבואר להל. ומכוח חוק התפתחות השולט בכל השלשלת ההיא, הדוחף אותה תמיד קדימה, כמבואר במאמר השלום, נמצא עוד שסופם של כל נטייה ונטייה להיהפך למושכלות מאוד גבוהות וחשובות לאין ארוך. נמצא שכל מי שמשחית איזו נטייה מהיחיד ועוקר אותה ממנו, הרי הוא גורם שיאבד מהעולם השכלה נשגבה ונפלאה ההיא שעתידה לצאת בה באחרית השלשלת, משום שנטייה ההיא לא יערה עוד לעולם בשום גוף אחר זולתו. כאן צריכים להבין שבשעה שאיזו נטייה מתהפכת ומקבלת צורת מושכל, אין עוד יותר להכיר בה הבדלות של טוב ורע, כי הבדלות אלו ניכרות רק בזמן היותן נטיות או מושכלות בלתי בשלות, ובשום פנים לא יוכר שמץ מהן בעת שמקבלות צורת מושכלות אמיתיות. ודבר זה יתבאר במאמרים הבאים בכל טעמו ונימוקו. מזה מובן לנו גודל החמאס שעושים אלו האומות המטילים מרותם על המיעוטים ועושקים את חירותם מבלי לאפשר להם להמשיך את דרך חייהם על פי נטיותיהם שהגיעו עליהם בתורשה מאבות אבותיהם, כי כרוצחי נפשות נחשבים. וגם הבלתי מאמינים בדת ובהשגחה מטרתית יוכלו להבין את חיוב השמירה על חירות היחיד מתוך מערכות הטבע. כי איננו רואות איך כל האומות שנפלו ונהרסו מדור דור, לא היה זה אלא מתוך הכבדת עולם על המיעוטים ועל היחידים, אשר על כן התגברו עליהם והרסו אותם. אם כן, ברור לכל שאין אפשרות להעמיד השלום בעולם אם לא נתחשב עם חירות היחיד, כי זולת זה לא יהיה השלום בין קיימה והחורבן ישתרר. הנה גדרנו היטב את ישותו של היחיד בתכלית הדיוק אחר הניקיון מכל מה שמגיע אליו מהציבור כמבואר. אולם הוא עמדה שאלה סוף סוף, איהו היחיד עצמו? כי כל האמור עד הנה בגדר היחיד הוא מובן רק מבחינת רכושו של היחיד, שהוא המורשה שהנחילו לו אבותיו. אולם איהו היחיד עצמו, דהיינו היורש והנושא של אותו הרכוש התובע לפנינו על שמירת רכושו? כי מכל המבואר עד כאן עדיין לא מצאנו את הנקודה האנוכית של האדם שיהיה עומד לעינינו בתור יחידה עצמית, ומה לי הגורם הראשון שהוא שלשלת ארוכה של אלפי בני אדם בזה אחר זה מדור דור, שקבענו עמהם דמותו של היחיד בתור יורש, ומה לי שאר שלושת הגורמים שהם אלפי האנשים עומדים בזה אצל זה בדור אחד? סוף סוף נבחן כל יחיד רק בדמות מכונה ציבורית העומדת תמיד החן לרשות הציבור לתשמישם, לחפצם, דהיינו שנעשה סביל לשני מינים של ציבור, מצד הגורם הראשון נעשה סביל לציבור גדול מדורות שעברו, שהיו נמצאים בזה אחר זה, ומצד שלושת הגורמים האחרים נעשה סביל לציבור הנמצאים עמו בדור אחד. וזוהי אמנם שאלה כלל עולמית, ומשום זה נמצאים הרבה המתנגדים לשיטה הנ"ל הטבעית, אף על פי שמכירים היטב אמיתותה, ובוחרים ביותר בשיטות מטאפיזיות או בדואליזם או בטרנסצנדנטליות, לצייר לעצמם איזה עצם רוחני, איך שהוא יושב בפנימיות הגוף בתור נפש האדם, אשר הנפש הזאת היא המשכלת והיא המפעלת את הגוף, שהיא עצם האדם והאנוכי שלו. ואולי היה בכל הפירושים הללו כדי להניח את הדעת, אבל הצרה בזה שאין להם כל פתרון מדעי איך אפשר לעצם רוחני שיהיה לו איזה מגע כלשהו עם אטומים הגשמיים בגוף, שיוכל לגרום לו איזה תנועה. וכל חוכמתם והתעמקותם לא הועילה להם למצוא כאן איזה גשר מספיק לעבור על הבקיע הרחב והעמוק הזה, הנמצא בין עצם רוחני לאטום גשמי. ולפיכך לא הרוויח המדע ולא כלום בכל השיטות המטאפיזיות הללו.
יש לנו כאן איזשהו חתך. האדם מקבל נתונים מהמולידים שלו. החברה משפיעה שלושת גורמים על הנתונים הללו, ואומנם שיש בו נתונים הללו ולא יכולים להסתיר אותם, כן? ולשנות אותם, אבל על ידי השפעת הסביבה יכולים לעשות מהם כל מיני צורות. כך שאדם לא מבטא את עצמו, אלא מבטא את הסביבה החיצונה. אנחנו רואים את זה. אין? יש לו הצטיינות בכל מיני דברים, יכול להיות או מאפיונר גדול, יכול להיות מדען גדול, כן? זהו. יכול להיות שוחט כשר, יכול להיות שוחט בני אדם. הכל תלוי בהבדל בין הפוליסמן לגנב, סך הכל מאוד קצר, כן? מאוד קטן. אלו ואלו נמצאים יחד, מבינים זה את זה. כן? אז זאת אומרת, החברה היא משפיעה על האדם ועושה ממנו מה שהיא רוצה. כן? זה מה שאנחנו רואים שקורה בעולם שלנו. ולכן אמנם שישנה התכונה באדם שהיא נמצאת כיסוד שלו, אבל שלושת גורמים האחרים הם עושים מה שבא להם. זה בצורה הגשמית, ולכן אנחנו כבהמות נמצאים בכל הדברים הללו. אני עכשיו מדבר כך כדי לסדר את הדברים, כן? ואחר כך עוד נתקדם, אבל שיהיה מסודר כך בינתיים. מה קורה בצורה רוחנית? בצורה רוחנית אנחנו חייבים להוציא מהאדם את שורש נשמה שלו, נקודה שבלב, המקולקל, שם לא חשוב מה, ולהביא אותו לסביבה, שסביבה היא המאור המחזיר למוטף. ואז אנחנו צריכים לסדר את הסביבה הגשמית בצורה כזאת שהיא תביא לו את המאור המחזיר למוטף הרוחני, שישפיע על הנקודה הזאת שבאדם, ואז היא תתפתח, הנקודה הזאת. האדם צריך, כדי להוציא את הנקודה הזאת, להשפיל את עצמו כלפי הסביבה, זאת אומרת, לנתק את האגו שלו, לנטרל אותו, כדי לגלות, להפשיט את הכיסויים שעל הנקודה שבלב, האגואיסטים, כן? להוציא את הנקודה שבלב, ולחבר אותה עם נקודות האחרות, שזה באמת ייראה כנטייה שלו להשפעה, ואז במידה הזאת שמסוגל להפשיט את האגו מעצמו, לחבר נקודות האגואיסטיות בינתיים עם האחרים, שזה נקרא לא לשמע בינתיים, וכן, בכל זאת שיהיה ביניהם איזושהי נטייה להשפעה הדדית, שזה אז נקרא כוח שבמשהו דומה למאור המחזיר למוטף. אחרת אין מאור המחזיר למוטף. מאור המחזיר למוטף הוא פועל על הכוחות האגואיסטיים שבאדם, שבכל זאת משתדלים להיות בקשר ביניהם למרות האגו שנמצא, או למרות השנאה שנמצאת ביניהם. בצורה כזאת, רואים אנחנו כאן נקודה המקורית של האדם, שורש נשמה, ומאור המסדיר למוטף, שבעצם זה הכוח המפתח את השורש נשמה. וכל התנאים האלו שבאדם האגו ובסביבה שלו, הקבוצה שלו, האגו, כן? כל אלו זה כדי שהאדם יפתח כוח הנתינה עד כמה שמסוגל, כוונתו להגיע להשפעה כמה שמסוגל. סך הכל. בשביל זה אנחנו רואים את עצמנו מלובשים בקליפה אגואיסטית, ורואים את החברה שהיא דוחה אותנו. כל זה כדי להוציא מבפנים את הנקודה שבלב, ולהביא אותה מול המאור המחזיר למוטף. אחרת לא נמשוך את המאור ולא נוצא את הנקודה. זאת אומרת, הקליפה היא עזר כנגדו כדי להביא את הנקודה מול האור. איפה כאן בדיוק נמצאת הבחירה החופשית? זה כבר הוא ממשיך. אבל בעצם בצורה גשמית, אם אדם נמצא בגשמיות, אז אין לו ודאי שום התפתחות אישית. כן? אלא מתפתח באגו שלו, בצורה הכרחית, דורות. שאלה, אם עכשיו אנחנו מגיעים לבחירה חופשית, וכאן יש באמת משהו לממש, בשביל מה כל הדורות? למה בורא ברא 15 מיליארד שנה, שאנחנו מסתובבים, וכאן על פני כדור הארץ, וכאן כל הדורות, וכאן כל היסורים, כל הבעיות, בשביל מה? אם אנחנו עברנו את זה בצורה הכרחית, ללא בחירה, מה זה מוסיף? חייבת להיות תועלת מכל שבר שנייה לכל אחד ואחד, ממיליארדי האלו כבימות נדמו. בשביל מה? וכל הדומם צומח וחי. אין? איפה כאן אנחנו רואים גלגולים מיוחדים של אותם הנקודות שבלב וכן הלאה. איך זה הכל מצטבר? כי אם לא נקודת הבחירה החופשית, שאליה מחוברים כל הדברים האלה בצורה מדויקת, שתומכים בזה ומתממשים על ידי זה, אז אם אין תועלת באיזשהו נמלה קטנה, אז היא לא הייתה קיימת. אנחנו צריכים לראות, זאת אומרת, שכל הבריאה מתקשרת לאותה נקודה של בחירה חופשית, וממש מחויבת להיות כך. נו, אנחנו נדבר על זה כבר פעם הבאה. כן.
הכותרת של החלק הזה זה נקרא חיוב השמירה על חירות היחיד.
כן.
עכשיו ברשותך אני רוצה להוריד אותנו קצת חזרה ללבל הגשמי.
זה מדאיג אותך כעורך דין?
קצת, האמת שקצת.
לא.
יש הנושא האקטואלי היום הכי חם במדינה זה הנושא של היחס לנשים, או ליתר דיוק מה שקוראים היום.
פתאום התחלנו לחשוב על זה? זה האקטואלי ביותר.
כן, יש היום נושא שנקרא הדרת נשים. זאת אומרת שבעצם, במילים אחרות, יש איזשהו תהליך שקורה עכשיו בכל מיני מקומות שפשוט מוציאים נשים ממרחב ציבורי. זאת אומרת, בין אם זה מפרסומות על אוטובוסים, בין אם זה רחובות שפתאום פשוט סוגרים בפני נשים, וזה התחיל עכשיו מסיפור של סידורי ישיבה באוטובוס, שיש קווים מיוחדים.
עכשיו אני הבנתי, נו.
שנשים מחויבות לעלות מאחורה, כן. זה המשיך לזה שהיה נהג שסרב.
אולי שישבו בקדימה, שיש פצצה או משהו, שזה...
כן.
אתה יודע, זה בדיחה כזאת. נו.
זה אומרים על החותנת, הכיסא של יד הנהג, שזה שם. יש נהג של אחת מחברות האוטובוסים שסרב לעלות נשים לאוטובוס, כי הוא פחד שיהיה תקריות אלימות, כי הם לא היו לבושות מספיק לטעמו, וזה נמשך במה שעכשיו באמת הצית את כל המדינה, זה סיפור של ילדה בת 8 מבית שמש, שלאט לאט השכונה שהיא גרה בה, נכנסו לשם פלגים קיצוניים של העדה החרדית, והיא הלכה היום אחד לבית ספר, והיא כנראה הלכה בצד הלא נכון של המדרכה, וירקו עליה והרביצו לה, והיא היום נמצאת בחרדה בבית, היא מפחדת ללכת לבית ספר. ונהיה מזה עכשיו סיפור מאוד מאוד גדול.
No.
עכשיו, אבל... אנחנו בתור כאלה שבאים ומדברים על איחוד, ומדברים על החשיבות של הסביבה ושל שינוי הסביבה, בשביל ליצור לנו איזושהי מודעות חברתית מאחדת חדשה, עולה השאלה של מה... אנחנו חושבים היום, שאנחנו חיים היום, צריך להיות היחס כלפי נשים. האם בכלל יש מקום לנושא הזה של הפרדה?
אני אגיד לך בקיצור.
כן.
משך ההיסטוריה נעשה הפתרון הפשוט, שנקרא גטו. זה דווקא לא שייך ליהודים בלבד. זה מנזרים, זה כל מיני... אם אני רוצה להיות מבודד מהסביבה, אם אני שונה מהסביבה, אז אני מתרחק מהם, בונה חומה, ומסכם איתם. אתם לא מפריעים לי, אני לא מפריע לכם. ובצורה כזאת קיימים. אין ברירה. אתה לא יכול לתקן אותם, הם לא ודאי שלא יכולים לתקן את החילונים. אבל... בעיה במדינה שהיא לא יכולה לקבוע גבול ורשות לכל אחד ואחד. אני לא יודע מה העניין של בית שמש, מכיר אומנם שהעיר הזאת וגם כן האזורים האלה. אני שואל רק על דבר אחד, למה מלכת קהילה שבאים שני הגושים כאלו לא עושים לפי התוכנית העירונית אזור עם כל השירותים, עם כל הדברים, כמו שני ערים, דתי וחילוני, ואפילו אולי שתי רשויות ושתי העיריות, ובכלל הכל לחוט. זה אני לא מבין. זה, אנחנו אוכלים אותם הבעיות, כבר אני לא יודע כמה שנים. מרגע שהתחילו מספינוזה, או ממתי שהתחילו את התנועות האלו אנטי-דתיות. חילוניות וכן הלאה. נו? אז מספיק כבר, אנחנו כבר כאן בלבית עם מדינה וכל זה, אז תעשה את זה. תעשו כך. בחוץ לארץ אין דבר כל כך כזה. למה? כי שם זה יש עוד רשות אחת, של אומות העולם. כן? ותחת זה יהודים חילונים ודתיים, ואז אין בעיה, כי יש מישהו השלישי. כאן אין מישהו השלישי. אז ישנה הבעיה. צריכים רק לעשות הבדלה מדויקת, פשוטה, לפי החוק, וזהו. אבל אם שלא ייכנס אחד לשני. שלא ייכנס. בכל מקום זה קורה, מפני שלא עושים הגבלה, הגדר. זה הכל. מה אתה עכשיו, מה לעשות? לקבוע את הגדר עד כמה שאפשר ועד כמה שעוד לא מאוחר וזהו, ולתת להם אוטובוסים שלהם והכל שלהם וזהו, שיהיה להם. אתה לא יכול להיכנס להבנה מה כל אחד מהם רוצה. אני מבין חילונים ואני מבין דתיים. אני מסתכל על כל אחד מהם, כל אחד לפי צודק. ואין כפייה, לא צריכה להיות כפייה. זה לחוט וזה לחוט. רק הבעיה היא שממשלה שיכולה לחוקק את הדברים האלה, היא לא עושה את באמת לא עושה את הסדר. היא חייבת להגיד, בתכנון העיר זה יהיה ככה, הקווים יהיו כאלו של האוטובוסים, המדרכות החנויות כך וכך. וזהו, באזור שלך תעשה מה שאתה רוצה. ובאזור שלי, אני עושה מה שאני רוצה. כן?
אוקיי, זאת אומרת שלנו כי...
ואל תעשה עם כך אוטובוסים מעורבים. תן להם הכל לחוט. תבנה ערים לחוט. שלא יהיו דתיים וחילונים יחד. אנחנו רואים שזה מקור לבעיה? בשביל מה? עכשיו, עוד, לא יודע, בנו רחוב, אני כאן בפתח תקווה רואה, בנו רחוב, רחוב שם, אני לא יודע, ביתים גדולים, הכל, שני ביתים מכרו לדתיים. זה מקור לבעיה. כבר מתחילים לדרוש שיהיה להם בית ספר, אבל אין מקום. אבל הם רוצים לחוט. אין? רוצים שיהיה להם שם עוד מעט קווי אוטובוס ומשהו, גם כן שיהיה לחוט. איך תעשה? אנחנו צריכים מלכתחילה לתכנן את הדברים האלה כך, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו עם שמחולק בשני צורות התרבות. אם ישנו ההבדל ברור, אז אין בעיה. מישהו בבני ברק עושה מאומות? לא, כולם אחידים. כן,
שם זה לא חילונים דתיים, אלא זה דתיים רגילים וחרדים. אבל נעזוב רגע את הסיפור הזה.
גם יכול להיות שזה צריך להיות מראש, כי שכונות הרי בונים וזהו.
אוקיי, כן. משם אני רוצה להגיע לנושא של מעמד האישה, פחות הדתיים חילוניים אלא יותר למעמד האישה.
נו,
זאת אומרת, מצד היה? אחד אנחנו רואים את הנושא הזה של הדרת נשים מהדת, שכאילו אנחנו שצריכים להזיז אותה מהדרך, שלא יפריעו לגבר ויסיטו אותו מאיזשהו משהו.
כן, מצד שני, בכוונות שלו,
בכוונות שלו. נכון. מצד שני אנחנו רואים גם במשרדי הפרסום בעולם החילוני שלוקחים למעשה הרוב השימוש היום בנשים, הוא נעשה באיזשהו קונטקסט מיני. לפעמים הוא בוטה יותר, לפעמים הוא בוטה פחות. למה זה ככה? למה תמיד יש את הנושא הזה של החברה הגברית לוקחת את האישה ומתייחסת עליה רק בתור האובייקט המיני?
זה פשוט מפני שאנחנו במשך השנים הגענו למצב שהיצרה שלנו גדל, רצון לקבל, גדל, והגיע לממדים גדולים מאוד. אנחנו לא תיקנו אותו, אלא הוא נשאר כבימי, ויוצא שהיצר המין הוא נשאר כיצר הגדול ביותר, הטבעי ביותר, הקל ביותר למימוש, שסביב זה אתה יכול לסובב חינוך ותרבות ועיסוק ומילואים למיניהם והופעות והכל סביב זה מסתובב. יש לך קל מאוד לפי זה לעשות תעשייה שלמה מקולנוע, תיאטרון ושירים והכל, ואהבה, אהבה, אהבה, שזה לא היה דרך אגב אף פעם. אף פעם, אפילו באנושות הרגילה, כמה היו שרים על אהבה. זה אנחנו היום מייצאים את הסרטים על 115 ששם היו כולם באהבה. זה אנחנו חושבים כך עליהם מהמבט שלנו. זה לא נכון. זה לא נכון. אנשים לא היו עד כדי כך, אנשים היו הרבה יותר פשוטים. אני נולדתי, אני גר כאן בבית שלי, לידי יש שכינה, דומה לי, לוקח אותה חי. גמרנו, איזה אהבה, איזה כלום. איפה, לא היו הדברים האלה. זה רק, עכשיו זה התחיל ב-150 שנה האחרונות. זה לא היה פולחן כזה סביב זה. ואנחנו עשינו מזה גם כן יותר, כי ממה ליהנות לאדם? מה לתת לו? במה הוא יכול לרשות לעצמו בכלל לראות משהו טוב מהחיים האלו? ואנחנו צריכים למכור לו דברים. אז סביב זה ישנה תעשייה. כי התענוג הגדול, הפשוט, המושג בקלות, זה המין. כן? אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שליטה, זה כל הדברים האלה, מה, זה, למין אתה כמעט ולא צריך לבזבז כוחות וכסף וכלום. אז לכן זה כך. עכשיו, זה שמשתמשים בזה בלי שום הגבלות, ואינטרנט ובכלל כל הדברים האלה, ואנחנו מכניסים את זה לילדים בצורה מחויבת, עד כדי כך, מה הילדים האלה בגיל 8, 9, 10, אתה רואה שהם כבר מסובבים לזה, מסובבים על ידי החברה, על ידי הפרסום, על ידי זה שמנפקים אותם ממש בזה. הם עדיין לא צריכים את הדברים האלה, רק מלמדים אותם איך ללכת ואיך אתה מבין, זה ממש לא טבעי. אני כבר לא מדבר על האוכל שלנו ששם מלא הורמונים וממש ילדים שלנו, זה מוטציה כבר. זה לא התפתחות הנורמלית. אז זה שאנחנו נמצאים כך זה חלק מהמשבר הכללי. כן.
שאלה אחרונה, אז כיצד נכון לאור השינוי החברתי הזה, ההסברתי תודעתי שאנחנו רוצים לעשות, כיצד יהיה נכון לעצב היום את התדמית של האישה, את המעמד של האישה בעולם החדש?
קודם כל, אני לא רואה כאן קשר בין מה שדיברת על בעיות דתיים וחילונים. שם צריכים להבדיל ביניהם וזהו. תן לכל אחד להתקיים לפי העקרונות שלו. אני לא נכנס אליהם ולא בודק אותם. בעיניי כל אחד צודק. צריכים להבדיל וזהו. הבעיה היא שכאילו מישהו רוצה להוציא מזה איזה רווח, שבמיוחד עושה כך שיהיה איזושהי תסיסה, שיהיו איזשהו מקרים, שיהיו איזשהו בעיות. זה ממש כך, זה איזושהי כוונה רע אני רואה כאן. כי די, מספיק, אין שכל כדי לתכנן מספיק כדי לתכנן נכון את הערים שבונים כמו בית שמש. זה טוב, זה דבר אחד. דבר שני, שצריכים סוף סוף אנחנו, החברה חכמה, רציונלית, עם העקרונות, עם ההבנה, אנחנו לא עם החדש שמתארגן עכשיו, לא יודע, שחושב, אנחנו חושבים כולם עלינו שאנחנו חכמים, הרי אנחנו הטיפשים ממש ביותר. נו, אז איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, כן? תמיד היה, ההורים יהודים מתייחסים לילדים שלהם כל כך יפה, כל כך טוב, כל כך בשמירה, כל כך בחינוך, רוצים לנפח אותם ככה בכל דבר הטוב ביותר. מה אנחנו עושים איתם? איך אנחנו יכולים להרשות שאיזשהו האכזרים האלו, המלוכלכים האלו, כלי תקשורת שהשפיעו על הילדים שלנו, ואנחנו שותקים? ואנחנו כאן כאילו לא מרשים את זה לעשות. אני מסתכל על ילדים שלי איך שהוא, שמרתי. אבל נכדים, אני לא רואה. זה בכלל, הוא הולך לבית ספר, הוא פותח אינטרנט, הוא פותח טלוויזיה, הכל. זה עושה ממנו כהשפעת הסביבה על האדם. למה אנחנו לא דואגים לזה? מה יש לנו יותר יקר מהילדים? ואתה לא יכול לשמור אותו, אתה תסגור אותו? אנחנו צריכים לסגור אותם, הכלי תקשורת, אלו שמשפיעים, לפחות על הילדים. על הגדולים אני כבר לא מדבר, זה. אבל נגיד שכל מה ששייך לילדים עד גיל שהם גודלים, שזה יהיה בהדרגה ובפיקוח החברה, ממש כך נפתח. אני לא בא עם איזה דרישות כדי לא לקלקל את האדם, לא להביא לו דברים שהוא לא צריך אפילו לפי ההתפתחות שלו.
אבל מה כן אנחנו אומרים לו לגבי התפקיד של האישה, לגבי המעמד שלה בעולם החדש הזה? מה היא צריכה לעשות?
היא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה? היא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, אבל אל תעשה אותה כאיזשהו מין שהיא נולדה והיא גדלה הילדה הזאת כדי להיות, להיראות לכולם כזונה. אל תעשה, זה אתה עושה בכלי תקשורת שלך, זה אתה מרשה לעשות. אנחנו מפתחים את זה על מנת שמישהו ימכור וירוויח מזה כסף. אחרי זה אין כלום חוץ מכסף שמישהו מקבל, אין שום דבר חוץ מזה. ואנחנו, אני לא מבין, אחרי שאתה מרשה לסביבה, לכלי תקשורת, כי אנחנו למדנו עכשיו סביבה כגורם, כן? בחירה חופשית, הכל תלוי בסביבה. אם אתה מרשה לסביבה כך לחנך לך את העם, מה אחר כך אתה דורש מהעם? מה אתה דורש? אני לא, זה אני לא מבין.
אז מה?
אין לך אפשרות אלא רק דרך כלי תקשורת לנהל מה יצא לך.
אני מבין מה לא, אני עכשיו מנסה להבין מה כן אני אומר לאותם ילדים שמתפתחים וגדלים.
אני אגיד לך מה שאתם עושים, עורכי דין. אתם דואגים שיהיה לכם עבודה, שיהיו לו יותר עבריינים, אז שיהיו כלי תקשורת כמה שיותר מלוכלכים, אז יהיו כולם עבריינים, יהיה לנו מספיק תיקים, נרוויח יותר. זה מה שאתם רוצים.
מסכים איתך לחלוטין, אבל מה אנחנו אומרים להם כן היום לגבי הנושא? אנחנו מדברים הרבה על הכוח הנשי, על הכוח שלהם להניע תהליכים, על, 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 על הדחיפה שהם נותנות, אפילו לא, לא על ידי השתתפות פיזית.
שתקום מפלגה שהיא, עכשיו יש הרבה כאלו, כן? שקמים. שתקום מפלגה בעד לעשות סדר בחברה. בחברה שלנו, שאחד מהסעיפים שלה זה להגביל כלי תקשורת לטובת העם ולא לטובת האלו כמה שמרוויחים מהפרסום ללא גבולות. אם אתה לא מתחיל מהחינוך הכללי בכלל של העם, אין לך עם מי לדבר. מה אתה אומר, אתה תפנה עכשיו לנשים? הם יגידו, למה לא, זה בסדר גמור שכאלו פרסומות, כי הם גם כן קיבלו כבר חינוך כזה. הבנות נכנסות לאנורקסיה, האלו, יש כל כך הרבה בעיות, ויש לזה אדישות, באמת איזה הרפול להורים, שזה זה, זה לא מובן. מה יש יותר יקר מילדים? ואיך אתם מתייחסים לזה? איך אתם מרשים למישהו שיקלקל אותם? אם זה היה מישהו מסוים שמקלקל, אז הייתי מקביל, עוצר לילד שלי לשחק איתו, להתקרף אליו, הייתי לא יודע מה עושה. הייתי רוצה להרוג אותו, להרוס אותו, לזרוק אותו, את הילד, נגיד, הגדול, הרע שמשפיע על הילד שלי. כן? וכאן אנחנו לא עושים כלום. הרי נכנסים לכל החורים, לתוך הרשות שלי, לדירה שלי, ולכל רשות זה, זה, זה. אנחנו מסכימים על זה שבבית ספר זה מה שקורה שם, שזה מכות וסמים ומה לא. אנחנו מסכימים לכל זה. אנחנו, הרי לא, זה איזה מין, לא יודע, הרימו ידיים, כאילו אני מסתכל עליהם, זה בסדר גמור. ממש צרת רבים, נחמה ממש, לא חצי נחמה, נחמה. זהו. מה אתה ממליץ?
אני שואל.
מה שואל? אז אני אומר לך מה לעשות. רק שינוי הסביבה, כמו שאנחנו לומדים כאן. ושינוי הסביבה זה קודם כל תתאר אותה קצת. אני לא אומר להיות דתיים, אמנם שיש מה ללמוד מהם גם כן בכל זאת. תראה איך שהם עומדים על עקרונות שלהם. הם עושים המאומות כדי להתחזק. היה כזה אדמור גדול מוויז'ניץ, מלפני שתי דורות. אז הוא אמר, קירות, אתה יודע, קירות בירושלים, אתה הרי מירושלמי, כן? במאה שערים, הם כאלה מטר וחצי קיר, שבתוך הקיר עושים עוד זרונות, כן? זהו. אז הוא אומר, הקירות של הביתים שלנו הם מאוד חלשים. כדי לעשות אותם חזקים, אנחנו צריכים להדביק עליהם על הרבה פצ'קיבילים. הרבה אלו, זהו. את כל מיני הקרוזים כאלה, זה כנגד זה, זה כנגד זה. על ידי זה הם מתחזקים. על ידי המלחמות האלה הם מתחזקים. הם עושים את זה נכון. אבל שוב, בשביל מה? תעשה הגבלות וגמרנו. החברה לא יכולה להיות בלי מלחמה. היא לא מסוגלת להחזיק את עצמה כל הזמן כך. אז מה להגיד לך? לא יודעים איך. אדישות. אדישות ומעניין ש ככה זה עובר. לא, אנחנו נגמור בזה, אני לא רוצה להמשיך. אתם תלכו, תעשו משהו שם. אני לא... אני חושב שכאן רק הרשויות הם אשמות, קודם כל בתוכנית העירונית. אם אתה אומר, אני שואל את זה. וכלפי כלי תקשורת, זה פשוט כדאי לממשלה, אחרת לא יכול להגיד. ממש. האמת שזה בכל העולם. זה בכל העולם, אבל לא עד כדי כך. אצלנו, אני חושב, זה במדינה כזאת שנה, זה ממש מישהו בכוונה, כוח הרסני נותן. ונעימה הזאת, כן, אנחנו נסיים.
כן, אז קודם כל בעניין החינוך, כל מי שמעוניין לקבל פרטים או להצטרף לפרויקט יצירת ערכת החינוך למבוגרים, מוזמן להיכנס לאתר סביבה טובה ולהירשם. והודעה לסיום, הקבוצה הווירטואלית לומדים קבלה ביחד כמידי יום רביעי, יתקיים גם הערב בשעה 8:30, השיעור השבועי הפתוח של הקבוצה הווירטואלית. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולשאול שאלות בשידור חי דרך הפורום שבאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
Water. Everyone was together.